אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
היי, ברוכים הבאים לריפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן, איתי באולפן אושרית גנאל.
מה קורה?
וטל שחף.
אהלן.
היום אנחנו נדבר על אפל, שרוצה להפוך למעצמה גם בתחום הבריאות, על מתקפות הכופרה שמאיימות על בתי החולים שלנו, וגם על הרשת החברתית שרגולטורים נוטים להתעלם ממנו. קדימה, בואו נעשה ריפרש. אנחנו רגילים לחשוב על אפל בתור ענקית טכנולוגיה, אבל בשנים האחרונות היא לוטשת עיניים לתחום הבריאות, ומשקיעה בו לא מעט משאבים. אנחנו מכירים כבר את האפל וואץ' שיש בו לא מעט פיצ'רים בתחום הבריאות, אבל מסתבר שאפל רוצה להרחיב את הפיצ'רים האלה גם למכשירים נוספים שלה, למשל האייפון והאיירפודס.
מנכ"ל אפל, טים קוק, אפילו אמר לפני כמה שנים שהפעילות של אפל בתחום הבריאות הולכת להיות התרומה הכי גדולה שלה לאנושות.
יפה מאוד. אז מה הוא מתכנן, טים קוק?
נתחיל מזה שבאמת עד היום בעיקר המאמצי בריאות שלה רוכזו בשעון החכם שלה, באפל וואץ', ועכשיו מדברים על זה שהם הולכים להתרחב גם לאייפונים ולאיירפודס, באוזניות האלחוטיות המאוד שיקיות שלה. אז למשל, האיירפודס לאחרונה דווח שאפל עובדת על להפוך אותם לממש מכשיר שמיעה, וגם שאפשר לנטר דרכם טמפרטורה ויציבה.
כן, זאת אומרת שאיירפודס ימדדו לנו את החום, נכון?
כן, ימדדו לנו את החום, השתמשו בחיישני תנועה שלהם בשביל לוודא שאנחנו ביציבה נכונה.
אני תמיד תוהה אם אפשר לסמוך על מכשיר שהוא בסך הכל מכשיר בידורי, באמת לדברים הבריאותיים החשובים שלנו. האם בן אדם שהוא חולה לב יכול לסמוך שהשעון אפל וואץ' שהוא קנה ב-700 או 800 דולר יציל את חייו כמו שמכשיר רפואי אמיתי שלזה הוא נועד?
אז אתה תשמח לשמוע שאפל עובדת פה בשיתוף פעולה עם כל מיני אוניברסיטאות וחברות תרופות כמו UCLA, אוניברסיטת דיוק, ביוג'ן, ולא הזכרנו גם את מה שאפל רוצה לעשות באייפון. היא רוצה שהאייפון יאבחן דיכאון, היא רוצה שהוא יאבחן ירידה ביכולות הקוגניטיביות ואפילו אוטיזם בקרב ילדים. הם יעשו את זה באמצעות ניטור של כל מיני פעולות שאנחנו עושים, למשל שהתנועה שלנו, פעילות פיזית, דפוסי שינה, אפילו דפוסי הקלדה. לפי זה הם ידעו, אוקיי, יכול להיות שאתה בדיכאון, והם יעזרו לך להתמודד עם זה. ויש פה גם שאלות של פרטיות, נכון? זאת אומרת, אם הם מודדים את הפעילות שלנו, מה קורה עם המידע הזה? אז מסתבר שכרגע האלגוריתמים האלה אמורים לרוץ על המכשיר עצמו, ולא לעבור לענן של אפל, שזאת בשורה די משמחת למשתמשים.
כן, רק נגיד שבאמת כרגע כל מה שאנחנו מדברים עליו זה בגדר דיווחים. אפל לא ישרה שום דבר מזה. אגב, גם השעון החכם צפוי לקבל שדרוגים בתחום הזה. הוא כבר מכשיר מאוד דומיננטי בתחום הבריאות, אבל למשל הם רוצים שהוא יוכל לאותת כשהלחץ דם עולה, שגם הוא יוכל למדוד חום, ואפילו ישמש לניתוח אחרי סכרת. שוב, זה הכל בגדר דיווחים.
כן, המדחום הזה יכול לשמש, לעזור לנשים בהיריון, נשים שרוצות להיכנס להיריון, הוא יעזור להם בתכנון הביוץ. וגם רוצים שהאפל וואץ' בעתיד, זה כנראה עדיין די רחוק, אבל יוכל להבחן סוכרת, ולזהות דום נשימה בשינה, שזו תופעה די נפוצה.
כן. הנושא של הפרטיות, אגב, זה באמת שאלה גדולה, כי אפל במשך שנים היא נחשבה לענקית הטכנולוגיה שהכי שומרת על פרטיות, ממש חרתה את הנושא הזה על דגלה, היה סכסוך מתוקשר שנים בינה לבין פייסבוק בנושא הזה, ולאחרונה דווקא מדיניות שלה שנוגעת ללמצוא תוכן פדופילי, פתאום מי שמאוד מאמין בפרטיות אמר שאפל עצמה טועה במה שהיא מתכננת.
כן, הם רצו לבדוק תמונות שנמצאות על המכשיר עצמו ולא בענן, וזה באמת עורר סערה, ואחרי זה הם חזרו בהם ואמרו שהם יבחנו את זה מחדש, ובינתיים לא שמענו שום דבר חדש, אז אנחנו מניחים שהם גנזו את התוכנית הזאת.
אבל באמת שמדברים על מידע שקשור לבריאות, זה המידע שנחשב הכי רגיש שיכול להיות, ויש עליו בדרך כלל בכל מדינה רגולציה הכי מחמירה שיכולה להיות בנושא של פרטיות, אז זאת שאלה גדולה.
הדבר, למשל, המטריד שיכול להיות בהקשר הזה, זה האם המידע מתוך השעונים יגיע במקרה לחברות הביטוח, כאשר נרצה לקבל מהם הצעה לביטוח, ידעו את מצב הבריאות שלנו יותר מאשר בהצהרות הרשמיות שאנחנו נותנים.
כן, בואו נקווה שזאת תהיה בחירה שלנו, ולא בחירה של אפל, למי היא מעבירה את זה.
ומצד שני, יש כאן הזדמנות באמת מאוד מאוד גדולה, גם מבחינת שוק. שוק הבריאות הוא שוק עצום, וזה באמת יכול להנגיש את הפיצ'רים האלה גם לאנשים שאולי פחות היום משתמשים. למשל, מכשיר שמיעה בארצות הברית, חייבים ללכת למישהו שהוא מומחה, ושיעשה לך התאמה אישית שלו. ועכשיו מדברים על זה שבשנה הבאה הרגולציה הולכת להשתנות, ככה שיהיה אפשר באמת לקנות דברים בלי מרשם, כמו למשל האוזניות האלה של אפל אם הם יצאו לשוק, ולכוון את זה בעצמך. וזה פותח פתח גם לעוד חברות, כמו סמסונג למשל, שסביר להניח שיכנסו לתחום הזה.
כן, וצריך לציין שזה באמת הרבה יותר זול מקנות מכשיר שמיעה מסורתי. וזה גם אוזניות, וזה משמש לעוד דברים, אז זה נחמד. מבחינת אפל, מדובר באמת בניסיון לייצר ערך מוסף, שישמור על המכשירים שלהם מבוקשים ואטרקטיביים. צריך להזכיר בהקשר הזה שאפל וואץ' ואיירפוד זה המכשירים הדומיננטיים בקטגוריות שלהם. זאת אומרת, השעון החכם הכי נמכר בעולם זה האפל וואץ', האוזניות האלחוטיות הכי נמכרות בעולם זה האיירפוד, בניגוד לאייפון, שהוא לא הסמארטפון הכי נמכר בעולם, זה דווקא סמארטפון של סמסונג כנראה, או שיומי, תלוי מתי שואלים.
אבל הוא היחיד שנמכר בקרב תומכי אפל, בקרב בין תומכי אפל לתומכי אנדרואיד. כלומר, יש פה חלוקה בין אפל לבין אנדרואיד, שיש המון חברות שהם אנדרואיד.
נכון, ובארצות הברית נתח השוק של אפל באמת נורא גדול, ואני מניח שזה השוק שהיא מכוונת אליו עם כל הפיצ'רים הרפואיים האלה, לפחות בשלב הראשון.
עכשיו, לא צריך לחשוב רק על אנשים שיש להם בעיות בריאות, אנחנו... כל מי שעושה ספורט יודע ששעונים או צמידים שמלווים את הפעילות הספורטיבית כבר אצל רוב האנשים. פשוט בשעוני אפל זה נעשה יותר טוב. לדוגמה, הפיצ'ר שהם הציגו בתור מגלה נפילות, שבמקור נועד לזקנים שעלולים ליפול וזה קורה להם די הרבה. יכול היום לשמש ומשמש, למשל בזמן רכיבה על אופניים. מדי פעם נופלים עם אופניים, ואם אתה לבד, אז זה יכול להיות גם מסוכן. הפיצ'ר הזה מזהה את הנפילה מהאופניים ויכול לדווח על זה למישהו שאתה הגדרת מראש.
כן. אני חושבת שבקורונה גם כולנו באמת יותר למדנו להבין עד כמה לרפואה יש דרך לעשות ולהפוך להיות יותר רפואה מהבית וכל מיני דברים שיותר ינגישו, וזה יכול להיות בכל מיני תחומים, כמו פה למשל דיברנו על זה שהם רוצים ממש להבחן דיכאון או כל מיני מחלות אחרות, גילוי מוקדם ונוחות של בדיקות בתחומים האלה זה ממש יכול להציל חיים, אז כאילו, ברגע שמנגישים אותם, הם שופכים את זה לנוח יותר, ומה יותר נוח מלקפוץ ולקנות איזה גאדג'ט, במקום עכשיו לקבוע מלא תורים לבדיקות.
אולי אפשר לחשוב על שיתוף פעולה עם פייסבוק, הם טובים בלזהות דיכאון, ולהשתמש בו.
ולגרום דיכאון.
כן, אבל מנגד, מה שקצת פחות אופטימי, זה שאנחנו רואים דיווח של הביזנס אינסיידר מהתקופה האחרונה, שהם מדברים על זה שעם כל הכבוד לשאיפות הגדולות של אפל לעשות תרומה ענקית לאנושות בתחום ה-healthcare, יש להם בלגן גדול בחברה בתחום הזה, ככה לפי הדיווח. תרבות ארגונית בעייתית, הסתמכות על דאטה לא מספיק טוב ולא מספיק מדויק בשביל לפתח את הדברים האלה. הם לא כל כך פתוחים לביקורת, אפילו ביקורת פנימית מצד העובדים שמביעים דאגה על איך שהדברים מתנהלים. חלקם אפילו פותרו בעקבות זה. אז... השאלה אם הגאווה פה קצת מונעת מהם באמת להשיג את המטרות שלהם.
כן, יכול להיות בהחלט. גם יכול להיות שכל הדיווחים האלה שאנחנו שומעים עליהם בזמן האחרון זה תגובת נגד לדיווחים על הבעיות במחלקה הזאת. פתאום אנחנו שומעים, תראו, הם מתכננים לנטר דיכאון ואוטיזם וכל הדברים הנחמדים האלה. וזה הכל צריך להזכיר דברים שעוד לא ראינו. הם נמצאים רק על הנייר, הם נמצאים במחקר. אולי יום אחד הם יגיעו לאייפון, לאיירפודס ולאפל וואץ' שלנו.
כן, קצת מפחיד אבל, אם באמת זה לא נעשה בצורה אחראית.
מספר מתקפות הכופרה זינק ברחבי העולם בצל מגפת הקורונה. אנחנו גם חווינו את זה פה ושם בישראל, למשל בסיפור של חברת הביטוח שירביט. עד עכשיו הקורבנות היו בעיקר חברות פרטיות, אבל בשבוע שעבר זה הפך לבאמת אירוע מסכן חיים, כאשר האקרים הצליחו להשתלט על המערכות של בית החולים הלל יפה בחדרה. טל, מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה?
אנחנו יודעים שמדובר באירוע ראשון מסוגו בקנה מידה ישראלי לפחות. וזה נאמר, למרות שבסך הכל אנחנו יודעים שהיו עשרות מתקפות סייבר, בשנתיים האחרונות הקצב שלהם אפילו גדל במהירות. חלק גדול מהם אנחנו קנינו מתקפות כופרה, כלומר מתקפות שבהם המערכות של הקורבן ננעלות ונדרש תשלום כדי לשחרר אותן. ובכל זאת, המתקפה הזאת היא הדבר האמיתי. אין כאן שום ספק שמי שתקף את בית חולים הלל יפה, יודע מה הוא עושה, הוא עושה את זה אפילו בצורה שעד היום לא מוכרת לאנשי הגנת הסייבר, ולכן הוא היה כל כך אפקטיבי. ובמקביל לזה התפרצה מתקפה כוללת על שורה של בתי חולים, שנעדפה לפחות לפי מה שאנחנו יודעים בשלב הזה.
לפחות 9 בתי חולים ומוסדות רפואיים שזו ניסיונות לפרוץ אליהם, כולל בית החולים ברזילי.
ולמה זה מסוכן? כי מרבית מתקפות הכופר, נזכיר את שירביט שזכתה להרבה מאוד כותרות באותה תקופה, נזכיר עוד שורה של חברות כמו H&M שהותקפה, כמו התעשייה האווירית שהותקפה במתקפה מאוד קלה, חברת אינטל שממש ה-IP שלה נגנב על ידי התוקפים, בכל המקרים האלה זה הוצג בתור מתקפת כופר, אבל בשורה התחתונה המומחים היו משוכנעים שמדובר במתקפה איראנית, שהמטרה שלה היא לא באמת לקבל כסף, אלא כדי להציג את ישראל בצורה מעליבה, להשפיע על התודעה מה שהם קוראים. ובמקרה כזה זה מדובר בחלק ממערכה כוללת בין ישראל לאיראן. אנחנו, לפי מקורות זרים, תוקפים שם, הם תוקפים פה, כללי המשחק ידועים, קצת כמו מה שקורה בגבול הצפון או מול עזה, כולם יודעים מה תפקידם. פה נכנס שחקן חדש ומסוכן, ואם לא ידעו להתמודד איתו, יכול להיות שזה יתפשט ויהיה מאוד מאוד כואב למדינת ישראל.
הפעם אנחנו צריכים דווקא להיות מודאגים מזה שלא מדובר באיראן.
כן, אנחנו מתגעגעים לאיראן.
כן, בדיוק.
כי האיראנים הם בדרנים, הם גם פותחים קבוצת טלגרם, והם מדברים עם עיתונאים מסוימים ומספרים למה הם מנסים לעשות. והם כאלה סוג של חבר'ה, גם ההומור שלהם מדי פעם מצחיק. חבר'ה שעכשיו עושים את זה, לפי אחת השמועות, אני מדגיש שמועות, מדובר בסינים, אין להם שום הומור, הם לא מנהלים תקשורת עם העיתונאים, הם ביקשו דבר אחד, לדבר איתם על כמה כסף עומדים לשלם להם. וזה רק בינם לבין בית החולים, או יותר נכון מי שמנהל עכשיו את האירוע, שזה, בוא נאמר, גורם במשרד ראש הממשלה. אירוע רציני ביותר.
אני רוצה להגיד שליבי עם המטופלים והמשפחות שלהם, נשמע לי שלהיות מאושפז זה גם ככה כל כך מלחיץ, וזה רק מוסיף לך לחץ, אתה לא, פתאום דברים בבית חולים מפסיקים לעבוד, אתה לא יודע מה קורה, יש סיכון שהמידע האישי שלך ידלוף החוצה, ובאמת ככל שהמערכות נהיות יותר דיגיטליות, זה נהיה יותר מסוכן מהבחינה הזאת, נכון? אנחנו רואים שהפעם ממש אי אפשר היה לגשת לתיקים ולהדכן אותם.
נכון, מי שמטופל בהלל יפה, התיק הרפואי שלו פשוט לא קיים. אין דרך לדעת מה הטיפולים שניתנו לו, כמה תרופות הוא קיבל עד לאותו רגע שהמערכת קרסה. הרופאים מאותו רגע והחיות עברו למערכת ידנית, כלומר הכל חוזר לתקופת הנייר והעיפרון.
חזרנו עשרות שנים אחורה
בעצם. חלק מהמערכות הרפואיות אמנם מופעלות על ידי זה ששתוקים אותם בתוך החשמל, אבל כל המידע שנדרש לצורך ההפעלה שלהם, או הדרך שלהם להזין את המערכות במידע שהם, תחשבו על אולטרסאונד, עושים לאישה בריאיון אולטרסאונד, אין דרך את המידע הזה לרשום בשום מקום, אין דרך לדעת מה היה באולטרסאונד הקודם, יושב הרופא ומנתח את המצב ישירות מהמסך. באמת חזרנו אחורה כמה שנים.
תגיד, איך חודרים לכזה בית חולים? אנחנו יודעים איך זה קרה?
התשובה היא תמיד בנאלית ועצובה. התשובה היא שנכנסים דרך אותה גישה שיש לכל עובד חיצוני של, שעובד מבחוץ בבית החולים, למשל אנשים שעובדים מהבית. יש להם גישה דרך מה שנקרא VPN, כלומר סוג של גישה עם הרשאות מדויקות שניתנות רק לעובדים שרשאים לכך. ומתברר שמאוד קל להשיג את הגישת VPN הזאת. הרבה פעמים עושים את זה באמצעות מתקפות פישינג, הנדסה חברתית. הרבה פעמים אנחנו מזלזלים באותם כל המתקפות האלה שמגיעות דרך הוואטסאפ או דרך האימייל או כל מיני לינקים שלחצנו עליהם בטעות, אבל כשעושים כאלה אלפים ומאות אלפים, בסופו של דבר דגים את הגישה לתוך מערכת בית החולים. וכאן מגיע רק הבעיה האמיתית, כי מרגע שהתוקפים הצליחו להשיג את הגישה, מה שלא היה צריך לקרות וקרה זה שכל בית החולים נפתח בפניהם. לא הייתה כאן הפרדה בין מערכות, לא הייתה הפרדה אפילו בין מערכות בריאות למערכות מנהליות. לא רק שהמערכות בריאות הפסיקו לתפקד ואי אפשר היה להיכנס לתוכם, הדלתות בבית החולים, אלה שנפתחות ונסגרות אוטומטיות, לא נפתחו יותר. השערים בחניה לא נפתחו. מסכי התצוגה, אלה שמראים התור של מי הוא התור הבא, פתאום הופיע עליהם הודעת כופר. כלומר, הכל פה קרס לגמרי, ולתוקפים הייתה גישה להכל, ולדבר הכי חשוב שהיה להם גישה זה לגיבוי. הרי אנחנו תמיד יודעים, תקפו אותך, אתה מתאושש מתוך הגיבוי. אין מאיפה להתאושש. הגיבוי חסום גם הוא.
אוי ואבוי.
מטורף. כל דבר קטן כזה זה גם סיכון חיי אדם. אפילו דלת שלא נפתחת, מטופל שצריך להיכנס במהירות לקבל טיפול.
במקרה של מתקפה שהייתה במדינה אחרת, טופלת שהייתה צריכה להיות מנותחת ולא יכלה להיות מנותחת כי בית החולים היה תחת מתקפה, ובהלה לבית חולים אחר ומתה בדרך.
זה קרה בגרמניה, ושמענו גם על סיפור בארצות הברית של תינוקת שמתה בעקבות מתקפת סייבר. זה קורה די הרבה בעולם. אנחנו צריכים להגיד שמגזר הבריאות אחד המותקפים ביותר. אני חושב שהשלישי הכי מותקף. בישראל, לשמחתנו, עוד לא חווינו את זה, אבל נראה שזה מגיע, ואפשר רק לקוות שמוסדות רפואיים אחרים מוגנים הרבה יותר טוב. ואני חייב להגיד שזה די מפתיע שבסטארט-אפ ניישן, במדינה שהסייבר זה אחד התחומים הכי חזקים בה, איך בכזאת קלות פורצים לבית חולים, זה מאוד מדאיג.
אכן, כן. הסיבה שבתי חולים מותקפים כל כך הרבה, זה ההנחה שיש דברים שאיתם לא משחקים, וכל הקורבנות במקרה כזה ישמחו לשלם את הכופר, זה לא כל כך הרבה כסף בשביל בתי חולים פרטיים, נאמר, רק לקבל בחזרה את המידע ולשמור על חיי החולים. בישראל יש לי הרגשה שהם פספסו בגדול, כי מדינת ישראל היא הבעלים של בית החולים הזה, ושל שורה של בתי חולים אחרים, ומדינת ישראל לא תשלם כופר. לפחות לא בדרך שאנחנו נדע על זה. היא לא יכולה להרשות לעצמה לשלם כופר, כמו שהיא לא יכולה ברוב המקרים להחזיר, בוא נאמר, מחבלים תמורת משהו שלא נראה מצדיק את זה.
אבל כמה המדינה שמה גם בחוסר ערכות מראש למצב כזה?
אכן כן, אין ספק שבית החולים הזה לא נערך כראות, ומי שאחראי לבית החולים הזה הוא משרד הבריאות, ויש פה הרבה שאלות שצריכות להישאל.
אגב, אנחנו לא יודעים מה סכום הכופר, נכון? זה לא פורסם.
פורסמו מספרים כאלה ואחרים, שמועות, אבל תמיד אנחנו מדברים על סדר גודל של עשרות מיליוני דולר, בסדר גודל של מוסד כזה.
כן, אגב, בדיוק בסוף השבוע פורסם דיווח שלפיו בארצות הברית, הסכומים ששולמו ככופר לפי החשד הוכפלו ב-2021, עלו לסכום של 600 מיליון דולר, לא מעט כסף, ובישראל איגוד הייטק בהתאחדות התעשיינים אומר שחברות ישראליות שילמו ב-2020 מיליארד דולר כופר. המון המון כסף.
כן. המון מאוד כסף, גם אם המספר הזה יצא קצת גדול, כי כל החברות התנדבו לנפח קצת המספרים, אין ספק שחברות בישראל, ולא תמיד אנחנו מודעים לדבר הזה, חברות בישראל משלמות כופר כל שבוע.
אנחנו לא שומעים על זה, אבל זה קורה כל הזמן. חברות קטנות, משרדי עורכי דין, עסקים קטנים, מה ההמלצה שלנו להם? כדאי למצוא חברת סייבר שתגן עליכם, נכון?
הלוואי, וזה היה מספיק. כדאי למצוא חברת סייבר, אבל אנחנו רואים כמה מתקפות מצליחות, אז כנראה שזה לבד לא מספיק. המלצה נוספת חשובה ביותר זה להיערך להתקפת הסייבר. תניחו שהתקפת הסייבר תבוא, ואתם צריכים לדעת מה אתם הולכים לעשות ביום שהיא תקרה. דבר ראשון, לנתק את המערכות. דבר שני, לשלוף את הגיבויים שהיו מנותקים מהמערכת, שלא הייתה גישה אליהם. בקיצור, צריך שלב אחרי שלב לדעת איך לעשות את ההתאוששות מהתקפת סייבר, ופה נופלות הרבה מאוד חברות. לוקח להם זמן להכיר בזה שהייתה התקפה, ולוקח להם זמן להבין שאין להם ברירה, הן צריכות לעשות את מה שצריך לעשות.
ויש גם הרבה צעדים לא כל כך מתוחכמים שכדאי לעשות, כמו לדאוג שיהיה לכם סיסמאות חזקות ולא סיסמאות שקל לנחש, או אם דיברנו על מתקפות פישינג, ממש לשים לב על איזה לינקים אתם לוחצים. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שקיבלתם אס-אמס על מבצע נהדר באיזושהי רשת, אבל הלינק עצמו, אם תסתכלו עליו קצת, זה בכלל לא נראה כמו אתר רשמי. אז לא ללחוץ על זה.
כן, הרבה מתקפות סייבר התחילו באמת לינקים זדוניים כאלה. מה ההמלצה? אומרים בעצם לשלם או לא לשלם? מה אומרים המומחים?
אנחנו מדברים על ויכוח שקורע את עולם המומחי הסייבר למיניהם. הרבה מאוד אומרים, תשלמו, אין לכם ברירה אחרת, האינפורמציה שלכם חשובה יותר מהכמה מיליוני שקלים שרוצים ממכם, ואם אתם רוצים לחזור לעבודה שוטפת, תשלמו. במקרה של חברות שגם רוצות שהדבר לא ייחשף, זה הדרך הכי קלה להסתיר את זה, לשלם בשקט, לקבל את המפתחות ולפתוח את המערכת.
אגב, משלמים בביטקוין, נכון? זה לא, אתה לא מעביר דולרים או שקלים, זה בדרך כלל ביטקוין או מטבע קריפטוגרפי אחר.
אני שוחחתי עם מישהי בעלת חברה להנהלת חשבונות שהותקפה, גם חברות כאלה נתקפות, חברה משפחתית קטנה. היא הסכימה לשלם, היא לא הבינה בכלל מה זה, זה לא היה הרבה כסף, 10,000 שקל היה במקרה זה, אבל הקטע של לשלם בביטקוין היה הבעיה שלה, היא לא יודעה איך משלמים בביטקוין, והיא סיפרה סיפור שנשמע כמו סיפור בלשי ממש, איך היא יצאה באישון לילה לאיזה תחנה של צ'יינג' כזאת באזור לילנבלום בתל אביב, מצאה את הסוכן ההוא והוא קנתה דרכו את הביטקוין, ודרכו היא גם שילמה לתוקף. בקיצור, זה עסק מסובך.
אגב, יש איזה חשש גם שתשלם, ועדיין לא תקבל בחזרה את מפתח ההצפנה, ועדיין תישאר תקוע, ואולי יתקפו אותך שוב בעוד חודש, כי הם יודעים כמה קל לתקוף אותך. אז זה גם שיקול.
או שתקבל בחזרה, אבל עדיין הפרטים שגנבו ממך הולכים להימכר בדארקנט. איזה אסמכתה יש לך שזה לא יקרה?
אין שום אסמכתה, אנחנו חיים בעולם אכזרי, ופשיעת הסייבר היא לא יותר אכזרית, אבל גם לא פחות אכזרית מכל פשיעה אחרת. הם פשוט אנשים חסרי מוסר.
נכון, אגב, אנחנו יודעים שרוב הכנופיות הידועות לשמצה בתחום הזה הם מרוסיה, מסין, מצפון קוריאה, בעצם מדינות שדי מעלימות עין ונותנות לכנופיות האלה לתקוף מדינות במערב, כל עוד הם לא מתעסקות עם האנשים שלנו.
כל עוד התקיפה היא לא ברוסיה עצמה.
כן, אם אתה ברוסיה, תתקוף מחוץ לרוסיה.
ואתה בטוח.
בדיוק. אגב, זה מדהיג גם את הנשיא ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, ששבוע שעבר ערך ועידה בינלאומית עם נציגים מ-30 מדינות, כולל ישראל, בנוגע למתקפות הכופרה. ומי לא הוזמן? רוסיה כמובן, שהיא, כמו שאמרנו...
יכול להיות שגם איראן לא הייתה שם.
אני מניח שגם איראן לא בדיוק הוזמנה לזום.
אולי גם סין לא, את לא יכול להיות שגם סין לא.
נבדוק את זה.
כן, ביידן גם מעבר לוועידה הבינלאומית שהוא עשה עם נציגי מדינות, הוא גם מנסה ממש לרתום את הסקטור הטכנולוגי הפרטי בארצות הברית למאמצים האלה, איך להיות מוגנים יותר בפני מתקפות סייבר בכלל המשק.
יש להם שני קווי פעולה שכרגע באים בחשבון. אחד זה להוציא את הביטקוין, את כל המטבעות הקריפטו מחוץ לחוק, או למנוע את השימוש בהם, או לפחות לחשוף שתהיה דרך לדעת מי הארנק שקיבל את הכסף. זה לא פשוט בכלל. כל הרעיון של קריפטו היה שהתשלומים יהיו באמת חופשיים מכל רגולציה עליהם. יהיה מעניין אם יצליחו המדינות בשיתוף פעולה ביניהן לטיל על זה רגולציה. ודבר שני זה לשנות את איך עובדת האינטרנט באופן מסוים. כלומר, למנוע טכנית אפשרות של תוקפי סייבר לתקוף חברות על ידי אמצעים טכניים שבו כל המדינות ישתפו פעולה באיתור המתקפה. היום קשה מאוד לדעת מאיפה מגיעה המתקפה, כי היא קופצת ממדינה למדינה ומדינה למדינה, ובסופו של דבר אי אפשר לדעת מאיפה היא הגיעה באמת. אולי את זה ניתן לשנות.
אמן, נקווה שלא נשמע על עוד אירועים כאלה, אבל יש לי הרגשה
שהתופעה
הזאת, כן, רק הולכת להתעצם בשנים הקרובות, ואנחנו נשמע...
אני חושב שבשעה האחרונה היו כבר איזה 6 מתקפות בעולם בערך.
וחייבים לדבר על שרת פייסבוק שעוד לא שכחה. בסוף השבוע חשפנו ששר המשפטים גדעון סער הקים ועדה שתבחן רגולציה על הרשתות החברתיות ובכלל על חברות הטכנולוגיה. אושרית, עד דיברתי עם אנטיגונה דייביס, האחראית על תחום הבטיחות בפייסבוק. מה היא אומרת?
אתם זוכרים את הסרטון שהיה לפני כמה שנים של בנט, הרבה לפני שהוא היה ראש ממשלה, עם המפסיקים להתנצל?
מהיום מפסיקים להתנצל. התפקדו עכשיו לבית היהודי.
כן.
מרגיש לי שפייסבוק זה הווייב שלהם בתקופה האחרונה. אם פעם אנחנו רגילים לראות את צוקרברג מתייצב בפני הסנאט ומתנצל שוב ושוב על הפדיחות של הרשת החברתית, זה כבר לא האסטרטגיה שם. הם פשוט הפסיקו להתנצל, הם עברו להתקפה.
הם טוענים שהכל בסדר.
כן, הם טוענים בגדול
ושאנחנו לא בסדר.
אם כזה נעשה תקציר הפרקים הקודמים ונזכיר שהמאומה הגדולה עכשיו התחילה מההדלפות של פרנסס הוגן, שהייתה עובדת לשעבר בחברה ובעצם העתיקה אלפי מסמכים פנימיים והדליפה אותם לעיתונות ולסנאט, אז בפייסבוק טוענים שכל המחקרים האלה הם הוצאו מהקשרם.
פשוט לא הבנתם אותנו, נכון.
כן, ושהוגן בכלל לא הייתה מספיק בחירה ובכלל לא התעסקה בתחומים שהיא מדברת אליהם עכשיו וכולי, ו... אני לא הרגשתי שאני ממש מקבלת מענה על השאלות הקשות. הם מתראיינים לאחרונה הרבה בעולם, הם מנסים לצמצם את הנזק. ואני חושבת שלמשל, אחת הטענות של דייביס הייתה של8 מתוך 10 נערות, אם אני לא טועה, יש חוויה טובה באינסטגרם, כי אחת הביקורות הגדולות בעקבות השערוריה האחרונה הייתה שנחשף שבעצם אינסטגרם מסכן את צעירים ובעיקר נערות ו... עלולה לגרום להם להידרדרות במצב הנפשי, או להפרעות אכילה אפילו, להחמיר הפרעות אכילה. אז אחת הטענות לדעתי הכי מעניינות של הוגן בשימוע, בסנאט, הייתה שגם כשמסתכלים על חברות סיגריות, בסוף רק 10% מהמעשנים יחלו בסרטן. האם זה הופך את זה לבסדר?
כן.
השאלה היא, ההאשמה שפייסבוק מעדיפה שיקולים כספיים על פני כל שיקול אחר, על פני שיקולי בריאות, על פני שיקולי טובת המשתמש, צפה באיזושהי צורה בשיחה.
כן, בעצם היא הדגישה כמה הם השקיעו בשנים האחרונות גם כסף וגם כוח עבודה בכל התחום של בטיחות. אבל כן, אני חושבת שאתה יודע, אי אפשר להגיד שפייסבוק לא עושה שום דבר בתחום הזה. אבל האם היא עושה מספיק? זאת השאלה הגדולה.
אולי אני מדמיין, אבל נראה שפייסבוק יצא לזה מתקפת יח"צ, היא מודיעה על כל מיני פיצ'רים חדשים שקשורים או לא קשורים לסיפור הזה. למשל, היא הודיעה שהיא תצמצם את התוכן הפוליטי בניוז פיד, היא הודיעה שהיא מכניסה גיבוי מצפנה מקצה לקצה בוואטסאפ, פתאום מרק צוקרברג מצטלם איזה אב טיפוס של משקפי מציאות מדומה, זאת אומרת, היא מנסה קצת להסיט את השיח למקום אחר.
זה עבד עד היום, אתה יודע, יובל. אחרי כל אחד מהאירועים שטלטלו את פייסבוק, היא חזרה לסדר היום, היא העלתה בדיוק את סוג הנושאים שאתה מדבר, ובאמת זה הסתדר. הפסיקו לדבר על הטענות שנגדה, ועברו לדבר על הפיצ'רים החדשים של פייסבוק.
המניה התאוששה תמיד.
אבל יש לה בעיה, כי בשבוע הבא, פרנסס הוגן, אותה מדליפה, תגיע לשימוע בפרלמנט הבריטי. בחודש הבא היא כנראה תגיע לשימוע בפרלמנט האירופי. זאת אומרת, זה ממש לא נגמר, כמו שאמרנו בפרק הקודם. זו רק ההתחלה של איזה קמפיין של פרנסס הוגן, ובכלל של המחוקקים והרגולטורים, של לראות מה עושים עם פייסבוק.
המחוקקים הרבה יותר חכמים ממה שהם היו פעם, הרבה יותר מבינים את הנושא. יש הסכמה בין שתי המפלגות הגדולות בארצות הברית, בין הרפובליקנים והדמוקרטים שצריך לפעול. האם הם באמת יפעלו? ימים יגידו.
אני לא יודע לגבי החוכמה של המחוקקים, אם היא גברה, אני יודע שבסקרים שהם עושים, ובמשאלים ובבדיקות שהם עושים, ברור להם שהציבור הרבה יותר מודאג משהיה בעבר. וזה דבר שמפעיל מחוקקים, מפעיל רגולטורים, וזה גם המשך למה שאמרתי קודם, אני חושב שזו הסיבה שהניסיון של פייסבוק להתנער מזה ולהמשיך כאילו שום דבר לא קרה, כנראה שהפעם לא יעבוד. כנראה שהפעם התהליך של לפעול כנגד פייסבוק, ואנחנו רואים את זה גם בישראל, התהליך הזה כבר התחיל. יהיה מאוד מאוד קשה לצאת ממנו בשלום.
נכון, נזכיר שגדעון סער הקים ועדה בהשתתפות גורמים ונציגים מכל מיני משרדי ממשלה, גם מומחים חיצוניים, שתעסוק בכל הנושא הזה של רגולציה על חברות טכנולוגיה, על רשתות חברתיות, על בינה מלאכותית, על מסחר במידע.
וגם משרד התקשורת שוקל להקים ועדה, ככה נמסר, שוקל, בודק אפשרות, אבל ככל הנראה תוקם ועדה שבתחומים שלו תבדוק איך מטילים מגבלות על פייסבוק ועל רשתות חברתיות אחרות.
אגב, רק בסוף השבוע נחשף עוד דיווח לא מחמיא לפייסבוק, על זה שאינסטגרם משקיעה את רוב תקציב השיווק שלה במודעות לבני נוער. זאת אומרת, יש פה הוכחה שבני נוער נמצאים על הכוונת של אינסטגרם, למרות כל הדאגות לבטיחות ולרווחה האישית שלהם. ובכלל, נראה שבינתיים המחוקקים בוושינגטון וגם בישראל די מתעלמים מרשת חברתית אחרת, שהיא אולי לא פחות מסוכנת, בשם טיקטוק. שמעתם על טיקטוק, נכון?
כן, קצת נתונים על טיקטוק, מעבר לזה שבאמת היא הגיעה למיליארד משתמשים חודשיים, שזה מספר מטורף. לפי המחקר של חברת אפ אני ב-2020, היו 5 אפליקציות שזכו להכי הרבה הורדות בעולם. 4 מתוך החמישייה הפותחת זה האפליקציות של פייסבוק. פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם, מסנג'ר. אבל מי במקום הראשון?
טיקטוק.
כן?
כמובן.
טיקטוק זה לגמרי איום שהולך וגובר על האימפריה של צוקרברג. באמת פייסבוק מתקשה עם צעירים, ראינו את זה בחשיפות האחרונות של הוול סטריט ג'ורנל. צוקרברג כבר ב-2019 דיבר על זה ש... טיקטוק היא בעצם המוצר הסיני הראשון, המוצר האינטרנטי של, שפונה לצרכנים ומצליח בעולם. ואנחנו גם רואים שכל הענקיות מעתיקות אותה. אינסטגרם רילס, יוטיוב שורטס, זה הכל מחכה את התוכן הווידאוים הקצרים האלה שטיקטוק באיזשהו מקום הייתה החלוצה שלהם.
מה שמזכיר לנו את מה שקרה כשסנאפצ'אט הצליחו. מיד חיכו אותם עד כדי כך שלא יודע מה מצבם היום.
לגמרי, הסטוריז התחילו בסנאפצ'אט, והיום אנחנו מכירים אותם בכל המוצרים של פייסבוק.
כן, אבל טיקטוק כבר יותר פופולרית ממה שסנאפצ'אט הייתה לדעתי. כן, יהיה קצת קשה לעצור את זה.
אז מה הבעיה עם טיקטוק? איפה להתחיל?
אז קודם כל, אני אספר שבשבוע שעבר במקרה הייתי במפגש עיתונאים עם מנכ״ל טיקטוק ישראל, והוא אומר שהאפליקציה הזאת רוצה לקדם תוכן שמח, וזה לא בדיוק פייסבוק ואינסטגרם, אבל יש לא מעט בעיות עם טיקטוק.
כן. אז נתחיל אולי מההאשמה הכי קשה, האשמה שלא הוכחה, צריך להגיד, אבל יש אנשים שמאמינים שהיא סוג של מכשיר ריגול סיני. זאת אומרת, עצם זה שבאמת ByteDance, החברה שעומדת מאחורי טיקטוק, היא חברה סינית, הפחד הוא של לממשלת סין יהיה גישה למידע על משתמשים, וטראמפ, נשיא ארצות הברית לשעבר, היה במיוחד, הוא חשש מזה, והוא ממש רצה לחייב את טיקטוק למכור את העסק שלה שפועל בארצות הברית לחברה אמריקאית, או שהיא פשוט תחסם ארצות הברית.
כן, הם הגיעו לסיכום עקרוני עם אורקל ווולמרט, אבל בסוף זה לא יצא לפועל. מרגיש קצת פרה-היסטוריה, לפני שנה בערך, לפני הבחירות לנשיאות זה קרה.
יכול להיות שביידן באמת קצת פחות מודאג מטיקטוק, אבל יכול להיות שהוא כן צריך להיות מודאג.
בהחלט יכול להיות. אגב, עוד דאגה בקשר לטיקטוק, זה הצנזורה שהיא לכאורה מפעילה על כל מיני תכנים שהם לא נעימים למשטר בבייג'ין, למשל פוסטים שמזכירים את כיכר טיאננמן, עצמאות טיבט, כל מיני נושאים שהם רגישים למשטר הסיני, הם כנראה מוצאים את עצמם מחוץ לפלטפורמה, או שהתפוצה שלהם מאוד מצטמצמת.
בוא נזכור רק שיחה שעשינו על היחס של הממשל הסיני לחברות רב-לאומיות שיושבות בסין, הן חוות את נאמנותן למשטר הסיני, הן חייבות למסור לו את הנתונים שלהן, כך שהמצב של החברה כאן יכול להיות שהוא בין הפטיש לסדן.
נכון, גם אם וואוי וטיק טוק הם לא באמת כלי ריגול של המשטר הסיני, כשהמשטר הסיני יחליט שהם יהיו, זה יקרה.
אני חושב שהוא מחליט ושהם כבר עכשיו, כלומר, הם נמצאות במצב שכל החלטה ובטח נתונים זורמים לממשלת סין, זה אפילו מגובה היום בחוק החדש של הפרטיות שעבר בסין.
אז באמת יש המון המון סוגי מידע שהאפליקציה הזאת אוספת, ממידע בסיסי על המשתמשים כמו מגדר, גיל ופרטי התקשרות וכולי, ועד מידע על מיקום המכשיר, תוכן ההודעות שנשלחות בטיק טוק, אפליקציות ושמות של קבצים שנמצאים על המכשיר, פעילויות אונליין של המשתמשים, דפוסי הקלדה אפילו, ביוני המדיניות פרטיות שלהם גם השתנתה בארצות הברית, ועכשיו הם בעצם יכולים לאסוף מידע ביומטרי, כמו תביעות קול של משתמשים ותביעות פנים של משתמשים. ועוד לפני זה, הייתה תביעה ייצוגית בארצות הברית נגדם, שטענה שהם אספו מידע ביומטרי בלי הסכמה, והם הגיעו לאיזה פשרה ושילמו 92 מיליון דולר.
כסף קטן.
מה עושים עם כל הנתונים האלה? יש לי השערה מאוד מדהיגה. אנחנו יודעים שהממשל הסיני עוקב אחרי אזרחי המדינה. כל אחד מכמה מיליארד וחצי התושבים שיש שם נמצא תחת מעקב, יודעים כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא חושב, הוא צריך לדווח גם על כל מה שהוא עושה. כלומר, הם יודעים הכל ויכולים לשער בזכות זה, כוונות להתנגד, לעשות הפגנות, לפעול פעולות אחרות. הם עושים שימוש מיטבי במתונים שהם אוספים על התושבים שלהם. יכול להיות שאפליקציה כמו טיק טוק עושה את השלב הבא. עכשיו הממשל הסיני מתחיל לדעת דברים על מה שעושים שאר תושבי העולם. ואם הוא יעשה בזה שימוש כמו שהוא עושה לגבי תושביו, סופנו מישורנו.
אולי זאת הסיבה שמדיגה אותה פעילות של חברות סיניות בארצות הברית, כי היא חוששת שאם ארצות הברית תעשה עם המידע מה שהיא עושה, אז סין עצמה נמצאת בצרות.
כן, אז זה באמת, אלה החששות שנוגעים לאיסוף מידע ולהבטחת מידע, וכמו שאתה אמרת, יובל, כל הנושא של איזה סוג של נרטיב האפליקציה הזאת מקדמת, האם היא דוחפת יותר ערכים סינים. מעבר לזה, יש לנו את העניין שבעצם נוגע לכל אפליקציה חברתית באשר היא, ולא מיוחד רק לאפליקציות של פייסבוק, וזה אלגוריתם ההמלצות. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו נמצאים ברשת חברתית, הרשת החברתית אוספת עלינו מידע, לומדת אותנו, ואז ממליצה לנו על תכנים שלדעתה אנחנו נאהב ונרצה להיות איתם, ככה יגרמו לנו להיות כמה שיותר זמן מול המסך וכמה שיותר מעורבים עם התוכן שאנחנו רואים. אז האלגוריתם ההמלצות של טיקטוק נחשב סופר מדויק, מה שאומר שהם מאוד מכירים את המשתמשים.
בוא נגיד במילים אחרות, אנחנו מדברים על הפיד. מה אנחנו רואים בפיד?
כן.
הפיד של טיקטוק הוא בעל עוצמה לא פחות מהפיד של פייסבוק.
ואולי אפילו יותר. יש חששות ידועים מסוג כזה של אלגוריתמים, שבעצם הם גורמים לאנשים רק להתחזק בתפיסות קיימות אצלם, או אפילו יש איזושהי הקצנה של תכנים שבעצם הולכים ונהיים קיצוניים יותר. עכשיו, פה זה מאוד תלוי איזה סוג של תוכן מעניין אותך. ואם למשל, באמת בסערה האחרונה שראינו סביב אינסטגרם, אחד החששות הגדולות היו לבריאות הנפשית של נערות, והאם האפליקציה גורמת להם להרגיש פחות טוב עם עצמם ולפתח הפרעות אכילה. אז הנה, אנחנו רואים דיווח של הגרדיאן, ממש מהימים האחרונים, על זה שגם בטיקטוק יש בדיוק את אותה בעיה, השטגים שמעודדים אנורקסיה, משתמשים מאוד חכמים שבעצם אפילו כשהאלגוריתם חוסם את ההשטגים האלה, הם מתחילים להפיץ את אותם השטגים עם שגיאות כתיב, וככה לעקוף את האלגוריתם.
אני בהלם. טיקטוק שלנו?
אני נראה לי שהרשתות בסך הכל מכילות את כל הרע שבחברה האנושית, ואפילו מעצימות אותו. וכרגע המדיום הוא טיקטוק, או לפני כן המדיום היה פייסבוק, אבל ההתנהגות האנושית היא מה שלא משתנה. וכל השאלה זה איך אנחנו כמחנכי הדור מרסנים את הדור, או שאנחנו לא יכולים לעשות את זה.
כן, אבל יש פה גם עניין של אלגוריתמים שבאמת אין להם כל כך רגישות חברתית, להבין שאם בן אדם עכשיו, הנה, למשל בתחקיר של הגרדיאן, הם התחילו להסתכל על תכנים שבכלל קשורים לדיאטות, ותוך 24 שעות כבר המליצו להם על תכנים שמקדמים הפרעות אכילה.
ככה עובד האלגוריתם. נורא פשוט.
כן, כי זה, בסוף זה לא בן אנוש, והאמת שזה מזכיר לי משפט שאמרה לי קטרין מאייר, שהייתה לשעבר מנכלית של ויקיפדיה, לפני כמה שנים ראיינתי אותה, ואז היא אמרה לי, תחשבי שאת נוסעת בכביש ואת רואה תאונה. את כנראה טעיתי בשביל להסתכל על התאונה. האם זה אומר שאת רוצה לראות 4 תאונות כל יום? האם זה טוב לנפש שלך? כנראה שלא כל כך. מעבר לעניין של ההפרעות אכילה, אגב, יש עכשיו גם עוד תחקיר בוול סטריט ג'ורנל, מטורף לגמרי בעיניי, שמצביע על זה שיש עלייה במספר הנערות שפיתחו טיקים, טיקים גופניים ומילוליים, ורופאים אומרים שיכול להיות קשר לצפייה בסרטוני טיק טוק. יש סרטוני טיק טוק של כל מיני אנשים שמתמודדים עם טורט ומראים ממה הם מתמודדים ואיזה טיקים יש להם. מסתבר שזה יכול להיות טריגר לפתח את זה בעצמך.
כן, רופאים מדווחים על זינוק מטורף במספר הנערות עם טיקים שניגשות אליהם בשביל לקבל טיפול. ומה שמשותף לרבות מהם זה כנראה צפייה בסרטונים בטיק טוק, ובעיקר סרטונים של אנשים שטוענים שיש להם טורט. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה עוד בעיות בטיק טוק, אתגרים למיניהם, מי שיש לו ילדים שמשתמשים בטיק טוק בטח שמע על אתגר הקפיצה, אתגר ארגזי החלב, כל מיני אתגרים מסוכנים שבהם ילדים קופצים ואנשים מנסים להפיל אותם, וילדים מנסים, לאו דווקא ילדים, גם מבוגרים, מנסים לטפס על ארגזים בלי ליפול.
מה עם אתגר פתיחת הבקבוק בביתה? נדמה לי שאפילו אהוד ברק השתתף בו.
כן, כל מיני דברים כאלה מוזרים, אבל, וגם מסוכנים. הייתה גם תופעה, אני אזכיר לכם, של אלימות כלפי יהודים, שתועדה בטיקטוק בכל מיני סרטונים. לפני חצי שנה, הארץ בהלה בעקבות טענות על יום האונס, איזה סרטון שלכאורה פורסם בטיקטוק, שדיווח על זה שב-24 באפריל יהיה יום האונס, וגברים יאנסו נשים. זה כמובן לא קרה, אבל זה עורר הרבה בהלה. ויש גם סרטון ויראלי שתיעד התאבדות של בן אדם, שהפך לוויראלי בטיקטוק, וטיקטוק היא לא תמימה כל כך כמו שההנהגה שלה הייתה רוצה שנחשוב.
יש להם ועדת אתיקה, כמו שפייסבוק פיתחה, ושבזכות זה פייסבוק עכשיו נקייה מכל ה...
מה שנקרא בית המשפט היום של פייסבוק, בסין כנראה לא שמעו על זה עדיין, אבל גם לפייסבוק זה לא ממש עזר, כמו שאנחנו יודעים.
אני חושב שלפייסבוק לא הייתה ממש כוונה שזה יעזור.
כן, הכל חלק ממסע היחץ הבלתי נגמר.
כן, כן. חברות כמוה, כמו NSO הישראלית, שמקימות איזשהו מוסד של שמירה על האתיקה, שכולו נועד כדי להיראות יותר טוב כלפי חוץ.
אז ברור שגם בפייסבוק עדיין יש בעיות, אנחנו לא באים פה לנקות את שמה של פייסבוק, אבל רק חשוב להגיד שבסוף גם זאת אפליקציה שהולכת וצומחת בקצב מסחרר.
מה שמדאיג זה שאולי מבוגרים לא כל כך מכירים מה קורה באפליקציה הזאת, כי הם לא משתמשים בה. רובם לא משתמשים בטיקטוק, אבל הם כן מכירים את פייסבוק ואינסטגרם, ולכן אולי היא קצת נשארת מתחת לרדאר, אבל מחוקקים בישראל ובוושינגטון, אם אתם שומעים, שימו לב לטיקטוק.
אני רוצה להגיד עוד משהו, אני חושב בדאגה על הגיל הצעיר של המשתמשים בטיקטוק, שזה עוד הבדל גדול בינם לבין רשתות חברתיות אחרות. אנחנו מדברים על ילדים, ברובם הגדול, אני לא יודע מה אומרת הסטטיסטיקה, אבל אין שום ספק שרובם הגדול הם קטינים.
אם אני לא טועה, מעל 50% בין גיל 16-24.
עכשיו, אם פייסבוק, היינו מוטרדים לגבי המערכת שהולכת לעשות עבור קטינים, ולכן היא בינתיים עצרת התוכניות האלה, טיקטוק היא מערכת לקטינים. היא משפיעה על הנוער שלנו.
בדיוק, והנוער הזה יגדל ויהיה מבוגר, ויצביע בבחירות, ויתגייס לצבא, וצריכים לדאוג לו יותר, אין ספק.
וזה קצת מחזיר לדעתי לטענה של פרנסיס הוגן בשימוע בסנאט, שהיא אמרה שבסוף, אם תפרקו את פייסבוק, זה לא יפתור את הבעיה. הבעיה נמצאת בעצם המערכת של אלגוריתם המלצות, ואיך שהיא עובדת. אנחנו רואים זה אותו דבר גם ברשתות חברתיות אחרות. אגב, אני לא יודעת מה התשובה בשאלה הזאת, כי אני יכולה להגיד שאני נחשפתי לתכנים מדהימים בזכות האלגוריתם המלצות של פייסבוק. אני חנונית, אז כאילו פסטיבל תיאטרון שלו הייתי כנראה שומעת עליו לבד, או תמונות יפהפיות של ציפורים, אבל בסוף, אם בן אדם למשל בדיכאון, והוא עכשיו מתחיל לצפות בתכנים מסוג מסוים, אז אתם יודעים, בן אנוש יודע להגיד, אוקיי, יש פה בעיה. אולי צריך לעשות פה משהו אחר. אלגוריתם כנראה ידחוף לו עוד תכנים מהסוג הזה, ורק ידרדר את מצבו.
אם בן אדם יש לו חשש מסוים מחיסון שרק עכשיו פותח, והוא מתחיל לבדוק האם החיסון הזה יש לו מחקרים מאחוריו שמאששים אותו, מהר מאוד הופך להיות מכחיש קורונה. בדיוק באותה דינמיקה.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות ריפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה לחברים שלי אושרית גנאל וטל שחף. אני יובל מן. ניפגש בפעם הבאה.